זוהי שיחה בשתיים בארבע עיניים, והפעם אנחנו משוחחות בעקבות הכרך השני של הספר ישראל בעל שם טוב ובני דורו, שיצא בהוצאת כרמל, ואנחנו ניסינו, אני אומרת ניסינו כי הכל מתפרץ לנו, להתרכז במאה, נתחיל מכיוון הזמן, במאה ה-17, ברקע שממנו יוצאת דמותו של שבתאי צבי, במתח הגדול הזה שבין גלות לגאולה, ואחרי כמה רגעים ששוחחנו על הרקע, אנחנו נתרכז בחלק האחרון של השיחה הנוכחית בשבתאי צבי. אז אני חוזרת לשאלה שהתחלנו. מי הוא שבתאי צבי? כבר הבנו איך הוא מתחיל לפעול, איך הוא פורץ לתודעה?
הייתה לו תכונה שקוראים לה קריזמה. קריזמה באה מהמילה קריס ביוונית, שזה חסד. קריזמה זה מתת אל, זה חסד אלוהים. זה אותו דבר סמוי מן העין ומתעתע ונורא ונפלא, שיש בני אדם שמכוננים בו, שכאשר הם אומרים משהו, יש לדבריהם ערך מוסף מעבר לכל שיח קומוניקטיבי אחר של בני אדם. כשהם מדברים, הם מייצגים עולמות שמעבר להם. זה המשמעות העמוקה של קריזמה. כשמשה מדבר וקוראים לו איש אלוהים, זו המשמעות של קריזמה. כלומר, משה מדבר, אבל כל אלוהים הוא זה שנשמע מפיו, לא מבחינה פיזיולוגית, אלא מבחינת העוצמה של הדברים. כל העם רואים את הקולות, כלומר, הקול האלוהי שמשה מייצג, הוא בדיוק ההדגמה של מהי הנהגה קריזמטית. משה, אני תמיד שמחה להזכיר, היה בן 80, זקן, מגמגם, הוא לא היה צעיר, הוא לא היה יפה תואר, הוא לא היה סלב, הוא היה אדם האחרון שהיית חושב שיהיה מכונן בקריזמה, אבל הוא היה מכונן בקריזמה כזו, שדבריו מהדהדים במשך אלפי שנים מקצה העולם ועד קצהו. בחג החירות שהוא קבע, חג הפסח, אנחנו חוגגים את תקוות החירות במשך אלפי שנים, ואנחנו חילקנו לעולם כולו את רעיון החירות כניגוד העבדות. החירות כערך החשוב ביותר לעומת העבדות, השיעבוד האנושי, שזה הערך השלילי ביותר, בהשראת אותו איש אלוהים שהתכונה שהפיינה אותו הייתה, ומשה האיש ענב יותר מכל אדם אשר על פני האדמה. שבתאי צבי היה אדם שהייתה בו ענווה גדולה וגאווה גדולה. כשהוא היה ברגעים של נפילה, הוא היה ענב כאפר הארץ. כשהוא היה ברגעים של התעלות, הוא היה גבוה כגובה משיח באלוהים. בתודעתו היו שני כתבים.
האם זה לא מה שאנחנו קוראים אישיות דו-קוטבית?
בהחלט ייתכן, אבל אני לא נוטה לעסוק בהגדרות פסיכולוגיות. אני יכולה להשתמש בזה כתיאור, אין לי שום סמכות פסיכולוגית או רפואית, אינני עוסקת לא ברפואה ולא בפסיכולוגיה. אני מתארת את מה שעולה מן העדות הכתובה שלו ושל אנשים שהיו נוכחים איתו, רק בזה אני עוסקת. מדבריהם שלו עצמו ושל אלה שהיו סביבו, עולה שכשהוא נטע למצבי רוח קיצוניים, בהחלט ייתכן שולם אמר שזה הפרעה דו-קוטבית, יכול להיות, אינני יודעת, אבל, והסיבה שאני מסתייגת מהאפיון הפסיכולוגי היא זו, הרבה אנשים חולים למרבה הצער בסכיזופרניה או בהפרעה דו-קוטבית, אבל לא כל אחד הוא משיח או שבתאי צבי, היה בו הרבה מעבר למחלה. והדבר שהיה בו, זה הייתה יכולת ללכת עם הטקסטים הכתובים שדיברו ברוחו למרחבים שאחרים לא הלכו. הוא האמין שהוא חווה על בשרו את עומק הגלות. הוא היה בוכה, הוא היה נכנס לדיכאון, הוא היה מסגף את עצמו, הוא ניסה להטביע את עצמו, כלומר, הוא היה במקומות קיצוניים ביותר מבחינת סיגוף, ביטול היש, ביטול עצמי, המתה עצמי, כביטוי למחיקת ישותו הפיזית, כדי שהוא יזכה לאיזושהי הערה אלוהית. ולפעמים מצד שני, הוא היה מתנהג בחוסר כל אחריות, ועושה מה שאנחנו היום אומרים, מה בראש שלו. כלומר, הוא היה משתגע בצורה פרפורמטיבית. הוא ניהל חתונה עם ספר תורה. הוא לקח דג גדול מהמים שם מאחד הנמלים, ולקח אותו בעגלת תינוקות לטייל. כלומר, הוא עשה דברים שאנחנו היום היינו קוראים להם, מיצג כדי להסב תשומת לב. כשאתה רואה תינוק גדול בעגלת תינוקות, אתה לא תשכח את זה. כשאתה רואה מישהו מתחתן עם ספר תורה במקום עם קלה, זה משהו שנחרט בזיכרון. עכשיו, אני לא באה לא למתוח ביקורת ולא לשבח. בכלל, אני מתארת את זה כמו הצגה. זו הייתה הצגה שהוא הציג. למה הוא הציג את ההצגה הזאת? כי בתודעה שלו, ברגע מסוים, הוא החליט שהגיע העידן המשיחי. עכשיו, לא שהוא מצפה מאלוהים שישלח משיח, אלא הוא החליט ברגע מסוים שהנה, הגיע הרגע המשיחי. עכשיו, הוא שואל את עצמו, מה התוכן של העולם המשיחי לפני הנקמה? הוא הבטיח שהוא ינקום בפולנים, הוא אומר את זה במפורש, שהוא יוצא לנקום בערי פולין, אלה ששם נרצחו יהודים בפרעות תח ותת, אבל לפני שהוא יצא לנקום בהם, כעושה דבר המשיח, הוא מינה את עצמו, כאילו כאן הוא כבר קצת עבר מעבר לגבולות השפיות, הוא אומר שהוא רוצה לחשוב מה המשמעות של העידן המשיחי, ויש לו מחשבות מאוד מעניינות. הוא אומר ככה, בעידן המשיחי אנחנו חוזרים לגן עדן. מה היה בגן עדן שאין אצלנו? הייתה חירות מוחלטת, היה שוויון מוחלט, הייתה אהבה גדולה, לא היה הבדלה בין טוב ורע, אנחנו מדברים כמובן על גן עדן שלפני החטא, היה רגע מופלא, אוטופי כזה, שבו ניתנו לנו כביכול לוחות ראשונים, אלה שלא היה בהם הבחנה בין טוב ורע, לא היה יצר רע, לא היה רע בעולם, היה רק טוב, לשם אני רוצה לחזור. את יודעת איזה פיתוי היה בהצעה הזאת? אנשים רצו אחריו וצעקו, שבתאי צבי, שבתאי צבי, לנו הוא חירות הביא, הוא האדם הראשון מאז משה רבנו, שהמילה חירות נקשרה בו, שבתאי צבי, שבתאי צבי, לנו הוא חירות הביא, שורות, אלפי שורות שיר, נכתבו בלדינו, בידי המאמינים שלו, במאה ה-17 ובמאה ה-18, כמה הם אהבו אותו, כמה הם העריצו אותו, והם אומרים, הוא פתח לנו את שערי גן עדן, הוא החזיר אותנו לעולם של חירות, לעולם של אהבה ויופי.
אבל גם בגן עדן היה נחש.
סליחה?
כן,
תמיד היה
נחש.
ובכן, הנחש היה אחד מהרבנים שרדפו אותו, שהוא לא הרשה לו, נגיד, אילו היום היה קורה דבר, כזה היינו אומרים, איך קוראים לאירוע הזה שהצעירים הולכים שם ומדליקים המסיבות טבע הגדולות האלה.
כן.
יש לזה איזה שם, שכחתי, לא חשוב. אם היה קורה משהו כזה, בזמן, היינו אומרים לו, אוקיי, רד לאילת, או רד לסיני, או תעשה מידברן, או משהו כזה, בסדר, רוצים להשתולל. והוא רצה לפרוק את כל הגבולות של המקובל. עכשיו, הוא אמר לנשים משהו נפלא, תדעי לחווה ששבתאי צבי היה הפמיניסט הראשון. הוא בא ברחובות הזמיר ואמר, נשים יקרות, אני באתי להחזיר אתכם לגן עדן לפני החטא. אני באתי לשחרר אתכם מהחטא של האדם הראשון. את יודעת, לא היה אדם כזה. האדם היחיד בעולם, במאה ה-17, שאמר, נשים יקרות, אני באתי לשחרר אתכם מהשיעבוד שלכם לבעליכם. אני באתי לשחרר אתכם מהכללה של האדם הראשון שנאמר, לכם והוא ימשול בך. הוא אמר, הוא לא ימשול בך, ואת לא תמשלו בו. הוא השתמש בפסוק של שיר השירים, אליי תשוקתו וזה. כלומר, הוא אמר, אני רוצה להחזיר אתכם למצב של אהבה ותשוקה וחירות ושוויון. אלפים הלכו אחריו. אבל, ברגע מסוים, הוא אמר, הוא הגה הרבה מאוד במשמעות של הרעיון המשיחי. והוא אמר, כל החוק, החל מעשרת הדיברות ואילך, מבוסס על הבחנה בין טוב לרע, מה אסור לעשות ומה מותר לעשות. והוא אמר, אין שום איסור, כי אנחנו בעולם שאין בו רע, אנחנו בעולם שלפני הנחה, שלפני החטא. בואו ננסה לחיות חיים בקהילה אוטופית, שכולה מבוססת על אהבה וחירות ושוויון ושירה, ואני חוזרת ואומרת, אלפי שורות שיר נכתבו בידי מאמיניו, קוראים לזה, את אוהבת את ספרות הלדינו, כדאי לך להכיר, שירות ותשבחות של השבתאים, התלמידה הנהדרת שלי, הדר פלדמן, השלימה דוקטורט מעולה על השירות והתשבחות של השבתאים, יצא עוד מעט כספר במאגנס, והיא מביאה לנו תרגומים לעברית, של, כמובן תרגמו לפניה, תרגם משה עטיאס ותרגם אבנר פרץ.
אז אבל... אני קראתי את משה עטיאס, את התרגומים שלו.
את השירות והתשבחות, אבל היא הרחיבה מאוד את היריעה, גם התוכנית וגם ההיסטורית, הם התחילו וכמובן זכות ראשונים שמורה להם, והיא לקחה את הדיון למקומות נפלאים, מכל מקום כרגע לצורך העניין, בשירות ותשבחות האלה, שנכתבו על ידי אדון, משמיד אני אסביר מהם, הם מתארים את העולם שהם חיים בו כעולם נפלא. עכשיו רגע הפסקה היסטורית. הסולטן הטורקי שמע שמסתובב אדם בממלכה שלו, שנקרא על ידי המאמינים שלו המלך המשיח, המילה מליק, ומלך בעברית, בערבית ובטורקית זה אותה מילה. כלומר, מלך, משיח, מליק וכן הלאה, הגיעו המרגלים, הגיעו אליו ואמרו לו, יש יהודי שטוען שהוא מלך. והוא אמר בערך, אני עושה בפרפרזה, ממש לא אכפת לי אם הוא מלך הקלפים או המלך המשיח, במלכות שלי יש רק מלך אחד וזה אני. הוא זימן אותו לחצר הסולטן. והוא אמר לו, אני נותן לך 24 שעות להחליט. או שאתה חוזר בך מכל מה שאתה אומר על מלכותך, וזה לא אכפת לי אם אתה מלך משיח או מלך שמיים או מלך הקלפים, או שאני תולה אותך מחר בבוקר על גדר הארמון. לא הייתה כאן הרבה ברירה. שבתאי צבי היה איש צעיר, אני חוזרת ואומרת את זה. כן. הוא היה בן 40, הוא לא רצה למות. הוא נולד ב-26, ב-66, הוא לא רצה למות. אז הוא אמר, בסדר, אני אתאסלם. עכשיו, איגרת תימן של הרמב״ם, פתחה פתח ליהודים בשעה של דחק וצער וצרה להתאסלם, לא להתנסה, להתאסלם. בגלל שהאסלאם כמונו אין לו אלוהים גשמיים ויש הרבה משותף, רק בעידן של צרה יהודי יכול לעת צורך להתאסלם. הוא לא יכול אף פעם להתנצר, אבל להתאסלם הוא יכול. מכל מקום, הסולטן העמיד בפניו שתי ברירות. א', להודות שכל מה שהוא אומר זה הבל ורעות רוח ואין שום תוקף לטענות המלכותיות שלו מכל סוג. ב', הוא חייב להתאסלם כדי להוכיח שבכל הדת היהודית שהוא מדבר עליה אין שום תוקף. ואם הוא לא יעשה את זה, הוא יתעלה כאמור על חומת הארמון. שבתאי צבי בחר, אם אפשר לקרוא בחר לנסיבות האלה, בחר בין האפשרויות שהוצאו לו להתאסלם. עכשיו, הוא התאסלם מכורח, אבל המאמינים שלו כל כך אהבו אותו, וכל כך האמינו בעולם שהוא הציע להם, של חירות ושל שוויון ושל אהבה, שהם אמרו, אנחנו נעמיד פנים, שגם אנחנו נתאסלם, אנחנו רק מעמידים פנים, אין לנו שום נהייה ושום עניין בדת האסלאם. אנחנו רוצים להיות איתך. אם אתה ירדת לתחתית הקליפה, ככה הוא מיד פירש את זה, את האסלאם הכפוי, הנביא שלו, נתן העזתי, אמר, זה לא רק שרירות לב הסולטן, זה ירידה לעומק הקליפה כדי להעלות את הניצוצות שנפלו בשבירה. כלומר, הוא הוסיף לזה איזשהו תוכן קבלי. מכל מקום, יהודים רגילים, שהיו יהודים לכל דבר ועניין, שהאמינו במשיחיות של שבתאי צבי, בחסד אלוהים שנעצה לו, בקריזמה שיש לו, ביכולת שלו להציע עולם חדש לגמרי, ביכולת שלו להמחיש את עידן הגאולה, אמרו, אנחנו מתאסלם. אנחנו רק מעמידים פנים, אין לנו שום עניין באסלאם כדת, בשום צורה שית. אנחנו מתאסלמים כדי להיות איתך. אתה מוסלמי, אנחנו מוסלמים, אנחנו כולנו לא מוסלמים בכלל. יש לנו את עיקרי אדון. הם מדברים על האסלאם בלשון שלילית ביותר, והם אומרים, זה רק העמדת פנים. הם קראו לזה חבישת המצנפת, כמו חבישת מסכה, והם המשיכו לחיות חיים מבודדים, בשכונה מסוימת, הייתה להם שכונה בסלוניקי, הייתה להם שכונה באזמיר, הם חיו בנפרד, הם חינכו את הילדים שלהם בעברית, הם חינכו את הילדים שלהם כיהודים, הם אמרו להם, כשאתם יוצאים החוצה, אתם מתלבשים ומתנהגים ומדברים כמוסלמים, שאנחנו בתוך השכונה שלנו, אנחנו יהודים לכל דבר בעניין. שבתאי צבי אמר, עד שאני לא אגיד לכם אחרת, אתם בעולם של תורה דבריאה, וכשאני אגיד לכם, אתם בעולם של תורה דאצילות. פחות או יותר, בהכללה, 363 ימים בשנה אתם בתורה דבריאה, אתם מתנהגים על פי כל חוקי היהדות שאנחנו יכולים תחת מסווה האסלאם, יומיים בשנה אנחנו מתנהגים כאילו שאנחנו בגן עדן. אין חוקים, אין הבדלה בין טוב לרע, כולם אוהבים את כולם, מותר לעבור על האיסורים. הוא אהב מאוד ליצור חגים חדשים. אמרתי, הייתה לו נטייה פרפורמטיבית, אומנותית. הוא יצר חג שקראו לו חג הכבש, וחג שקראו לו חג כיבוי הנרות, הוא המציא את ט"ו בשבט כחג טקסי חשוב, תדעי לך שט"ו בשבט זה המצאה של שבתאי צבי במקור.
כן, כן. כן. גם הספר חמדת ימים.
כן, בהחלט, שייך לזה בדיוק. מכל מקום, הדבר החשוב היה, שהוא אמר להם, כל השנה כולה אתם שומרים על כל חוקי היהדות שאתם רק יכולים, תחת המסווה המוסלמי. יומיים בשנה, כשאני אומר לכם, באופן טקסי, בכיבוי אורות וכן הלאה, אני מרשה לכם לעשות דברים שאסור לעשות בימים כתיקונה. עכשיו, אני הייתי אומרת על זה, הלוואי שנוכל לומר בוודאות שכל עם ישראל מקפיד על מצוות 363 ימים בשנה, ורק יומיים הוא עובר עליהם. אבל כולם כמובן מאוד נבעטו ונבהלו מהפריצת גדר הזאת שאומרת שא' שמותר ליהודים להתאסלם מתוך הזדהות עם מי שהתאסלם בכפייה, וב' שמותר להם להתנהג על פי סדר שחורג מהסדר של העולם המסורתי, אפילו רק יומיים בשנה. כלומר, אני חוזרת ואומרת, ההתאסלמות הייתה רק שטחית לחלוטין ורק כלפי חוץ, העולם שלהם היה עולם יהודי לכל דבר ועניין, הם נקברו לחוד, הם התחתנו לחוד, הם לימדו את הילדים לחוד, הם מעולם לא התחתנו עם מוסלמים ולא, ועשו כל מאמץ לסעוד בינם לבין עצמם, וזה הם עבדו וסחרו איתם בשוק העבודה, אבל הם לא אכלו ולא עוד. מכל מקום הדבר החשוב הוא ככה, עד 1921, עד הסכם לוזן, שזה היה הסכם מחלפת האוכלוסיות בין הנוצרים והמוסלמים אחרי מלחמת העולם הראשונה, היהודים שהתאסלמו, שקראו להם דונמש, בטורקית זה מילה שזה הפוכים, חיו בבידוד כקהילה יהודית לכל דבר בעניין תחת מסווה מוסלמי. אבל אחרי החלפת האוכלוסיות, הכל השתבש, ואלה שחיו בנפרד לא היו יכולים להמשיך, הם הוגלו כמוסלמים חזרה לטורקיה, הם גרו בסלוניקי, סלוניקי האוטומנית מוסלמית הפכה להיות לסלוניקי הנוצרית היוונית, כן? אנשים לא השתנו, רק השלטון והמסגרת השתנה. היהודים המוסלמים מסלוניקי הוגלו קונסטנטינופול או למקומות נוספים בטורקיה, ואיבדו את הזהות הייחודית הכפולה והמשולשת שהייתה להם, ואני רוצה להגיד למה משולשת. חלק גדול מאלה שהתאסלמו היו יוצאי גלות ספרד. גלות ספרד חיה בחלק לא מבוטל שלה כאנוסים במשך 100 שנה. כלומר, יהודים שנשארו בספרד ופורטוגל בין 1492 עד 1603 חיו כנוצרים, כל היהודים, ולא יוצא מן הכלל, כי אסור היה ליהודי להציג את כף רגלו באי האיברי כולו, הן ספרד, הן פורטוגל. נשארו שם הרבה יהודים, כשליש מהעם היהודי. שליש טבע בים בגירוש ספרד ועבד במדבר, שליש נשאר כיהודים אנוסים שקראו להם מרנוס בספרדית, שזה חזירים, ושליש הגיע לארצות האסלאם, ששם הם היו יכולים, שם הם התקבלו בזרועות פתוחות, יש להזכיר על ידי הסולטן הטורקי ביזיד החמישי, שאמר, הספרדים הנוצרים לא רוצים ביהודים, אני מזמין אותם אליי בשמחה ובאושר. הם יודעים לקרוא ולכתוב, הם רופאים, הם מתמטיקאים, הם סוחרים, הם בנקאים, הם יעלו ויגדילו את האימפריה שלי מקצה אל קצה, וכך היה. מכל מקום היהודים התקבלו ברוב חסד באימפריה העותמנית, ותמיד צריך לזכור להם את זה לשבח. אנחנו לא יכולים להתחיל את הזיכרון שלנו עם טורקיה, עם ארדואן. אני רוצה לחזור ולהזכיר שהטורקים היו אלינו טובים מאוד בסוף המאה ה-15 ולאורך המאה ה-16, מאוד טובים. ואנחנו חיינו איתם בשלום ובשלווה, אבל כאמור, היהודים שנשארו באי האיברי חיו כנוצרים אנוסים בעל כורחם, 100 שנה ומעלה. כשהם הצליחו לצאת, רק שהולנד הקתולית הפכה לפרוטסטנטית בגלל המלחמה שלה עם הספרדים, היהודים היו יכולים להגיע להולנד ולארצות השפלה, לכל ארץ שהפכה לקלוויניסטית או פרוטסטנטית או אנגליקנית, לכן הגיעו יהודים לערי נמל, בדגש ערי נמל באנגליה, בגרמניה, בהולנד, בבלגיה, כי הם תמיד חיכו לאחים שלהם שיבואו. אלפי יהודים נשארו בספרד כאנוסים. הם תמיד קיוו שהם יגיעו כסוחרים או כנוסעים או כשדרים באיזושהי דרך מהעולם הנוצרי הקתולי האונס באינקוויזיציה לעולם החופשי אז, הקלוויניסטי פרוטסטנטי, שנתן להם מרווח מחיה. לא כל העולם הפרוטסטנטי, לא כל העולם הקלוויניסטי, אבל ארצות השפלה ואנגליה ואזורים כמו דנמרק הפרוטסטנטי, שהיום זה גרמניה, אבל אז המבורג, אז אלטונה הייתה שייכת לדנמרק, הרשו ליהודים לחזור מהעולם הקתולי ליהדותם. לכן כל הקהילה של אמסטרדם היא קהילה, החלק הספרדי שלה, זו קהילה של אנשים שהגיעו ב-1603 ואילך כקתולים גמורים, אבל היו יהודים שרצו לחזור ליהדותם. עכשיו, באימפריה העות'מאנית הגיעו הרבה יהודים שחיו כקתולים באי האיברית. הם שמרו את הלדינו, והם הגיעו ככל שהם יכלו, ניסו תמיד להימלט בכל מיני דרכים, הגיעו, כלומר, וגם אלה שלא הגיעו כנוצרים, ידעו היטב שהאח שלהם והבן דוד שלהם וסבתא שלהם ודודה שלהם והמורה שלהם נשארו בספרד כאנוסים. חוויית האניסות, הנצרות הכפויה בספרד על היהודים, הייתה חוויית מפתח בכל התודעה של גולי ספרד, בכל מקום שהם היו. הם לא כעסו עליהם, הם קיבלו אותם בלב חם כשהם הגיעו, והם זכרו היטב שחצי העם היהודי, שליש מהעם היהודי שמגולי ספרד, נשאר תחת שלטון הממלכה הקתולית כאנוסים. עכשיו, מסווה היה מאוד טבעי להם, לכן כשהם החליטו להתאסלם, להעמיד פנים של אסלאמים, זה היה לגמרי כמו להעמיד פנים של נוצרים. והפיקוח המוסלמי היה הרבה פחות חריף מהפיקוח הנוצרי, כי באסלאם מעולם לא הייתה אינקוויזיציה, יאמר לזכותם. הפיקוח הקתולי היה חריף ביותר, האינקוויזיציה הקתולית ירדה לחייהם של היהודים, שרפו יהודים בפורטוגל בהתחלת המאה ה-16 במספרים מחרידים. ושוב, איש לא שכח את זה, זה לא חשוב אם גרת בניקופול או באדריאנופול, המשפחה שלך הייתה בפורטוגל ובספרד. האנוסים היו זכורים בכאב רב לכל דוברי הלדינו, האנוסים בספרד ופורטוגל, היו זכורים בכאב ובגעגוע לכל הקהילות שהגיעו ויסדו קהילות דוברות לדינו חדשות. אלה מהם שהחליטו להתאסלם במאה ה-17, תזכרי, בהתחלת המאה ה-17 הגיעו הראשונים מהעולם הקתולי לאמסטרדם, כן. אלה שהחליטו להתאסלם בסוף המאה ה-17 בעקבות שבתאי צבי, ולהתאסלם רק העמדת פנים, לא היה בהם אף טיפה אחת של אמונה מוסלמית, היה בהם רק העמדת פנים של, כדי להציל את עצמם, הם חיו מתוך תודעה של מסכות, של החיים יש זהויות כפולות ומשולשות ומורכבות. הייתה בחן הצגה נהדרת שקראו לה ירושלים החדשה, שהתחילה בזה שכל השחקנים החזיקו מסכות לבנות. זה היה על הרב שאול מורטרה ועל שפינוזה, בקהילה שתאמר, למה החרימו את שפינוזה? כי הם חיו תמיד עם הרבה מסכות. התודעה של המסכות, הם באו עם בגדים של אצילים פורטוגזים. הם ביקשו רשות לחזור ליהדותם מזהותם הקתולית. הם באו כקתולים, הם כולם היו קתולים. הרשו להם לחזור ליהדותם בשקט. אמרו, אל תחליפו בגדים, אל תעשו רעש, תעשו מה שאתם רוצים בבית ובזה. אבל לא לעשות רעש. בגלל שפינוזה היה רעש ולכן הם החרימו אותו. הם רצו שיהיה שקט, שלא יחטטו להם בעניינים. על אותו משקל, בעולם המוסלמי, באימפריה העות'מאנית, היהודים שהאמינו בשבתאי צבי כמשיח, התאסלמו, הם ראו את עצמם יהודים טובים לכל דבר ועניין. כאמור, רוב השנה הם חיו כמו כל היהודים, ככל שרק יכלו, בבתים שלהם, בשכונות הסגורות שלהם, מאחורי חומה, הם שמרו על המסורת היהודית. אבל מראשית המאה ה-20, מאחרי הסכם לוזן, הכל התערער, והם התערבבו עם הקהילה שונה שחיו בה, בנוצרית ומוסלמית, והיום הם לא נחשבים כיהודים, למרות שהם עצמם רואים את עצמם, לפחות בחלקם, יש שרידים שלהם. אני לא אנתרופולוגית, ואני אף פעם לא עסקתי בדון משך חיים היום, ואין לי על זה לא עמדה ולא דעה, אני רק אומרת שבעיני הרבנות הם אינם נחשבים ליהודים, אבל הם עצמם ראו את עצמם כיהודים בוודאות מוחלטת עד סוף המאה ה-19, אבל מטבע הדברים, כאשר אתה חי כמיעוט בעל זהות מוסלמית מוחצנת, אתה גם יוצר קשרים עם מוסלמים של אמת, זה התרבות, זה השפה, זה המוזיקה, זה הספרות, אתה לא עם לבדד ישכון. גם אם אתה מקבל על עצמך לחיות כיהודי בסתר ומוסלמי בחוץ, או יהודי בסתר ונוצרי בחוץ, אתה חלק מהתרבות הסובבת, הספרים, השפה, המוזיקה, האומנות, מה שהעין רואה, מה שהאוזן שומע. מטבע הדברים היו כל מיני זיקות ויחסים בין היהודים של בפנים ובין המוסלמים ונוצרים שבחוץ, ונוצרו קהילות מורכבות ומעורבות. מעניין מאוד שהאמונה בשבתאי צבי חרגה בהרבה מהעולם העות'מאני. בתימן העריצו אותו, במרוקו נשקו את כפות הרגליים של מי שבא והודיע שהעידן המשיחי בדרך. כלומר, הקריזמה שלו הייתה כזו שהוא שכנע יהודים בכל העולם שהוא מייצג את העידן המשיחי. והמשמעות של העידן המשיחי היא גם גאולה, גם קיבוץ גלויות, גם נקמה בגויים הרודפים, רק ברודפים בלבד, וגם חזרה לחיים שלפני החוק באיזושהי דרך לא ידועה, לא מובנת. אבל האופציה של אנומוס ואטופוס, כלומר מקום שעוד לא הייתם בו, חוק שעוד לא הייתם בו, חברה שמבוססת על שוויון וחירות ואהבה, קסם ליהודים בכל העולם כולו. זו הייתה מהפכה. כמובן, מהפכות מתחילות עם כוונות טובות, כמו שאנחנו יודעים, והרבה פעמים מסתייבות עם תוצאות רעות מאוד. המהפכה הסובייטית והמהפכה הצרפתית, מהפכות, יש בהן סכנה רבה. מה שהוא התחיל מתוך כוונה טובה מאוד, הפך עד מהרה לטרגדיה. הוא מת בקוצר ימים, כאמור, באולצ'ין, בגיל 50. הייתה לו אישה. חייו עם נשים היו מאוד מסובכים. הוא לא הצליח, כמו כל בחור יהודי, הוא היה אמור להינשא בשידוך, נישואים ראויים למעלתו ולכבודו, והוא ניסה פעם אחת, וזה לא עלה יפה, והוא אולץ להתגרש. הוא מאוד אהב נשים, הוא רק לא הצליח למלא את מה שהחברה מצפה ממנו. הוא לא היה לבעל במובן של בעלות וקיום יחסים וכן הלאה. הוא מאוד אהב חברתם של נשים, והוא מאוד צידד בנשים, והוא רצה שוויון נשים. אבל הוא לא הצליח לממש את הנישואים במובן המיני שלהם וליצור פריון. והנישואים היהודיים מיועדים בראש ובראשונה, לפני כל דבר.
לפריון והמשכיות.
פריון והמשכיות, ויש בזה הרבה יופי והרבה חוכמה. אבל הוא לא הצליח, ובדיוק כשם שאישה עקרה למרבה הצער חייבת להתגרש אם היא לא יכולה ללדת ילדים, ולא חשוב אם האשמה, אם יש פה אשמה בכלל, אם זה בבן הזוג או בא, אבל ההלכה מחייבת. אותו דבר, ההלכה מחייבת שגבר שאיננו יכול לממש את הנישואים במובן המיני פריוני שלהם, חייב לגרש את אישו. הוא גירש את אשתו הראשונה, הוא ניסה שוב, ניסה נישואים פעם שנייה, הוא גירש את אשתו השנייה מאותה סיבה, ובפעם השלישית הוא ניסה לאישה מוזרה שקוראים לה שרה, שהייתה אחת מהפליטות של הזוועות של תח ותה, ילדה יתומה שהסתובבה לבדה באירופה ונאמסה והפכה לזונה, והייתה לה... כלומר, היא הייתה ילדה ענייה שכדי לאכול הייתה צריכה להפוך לפרוצה, לא מתוך שום כוונת פריצות, אלא מתוך אונס ואונס, כמו שהרבה פעמים קורה לזנות. והיא חלמה שהיא רוצה להינשא לו, והוא אמר אדרבה ואדרבה, כלומר אני אשמח, והוא ראה את עצמו כמו הנביא הושע, שנאמר לו להינשא לזונה גומר בת דבליים, יש איזה דמות נקראית כזו? והוא הזמין אותה אליו, והיא באה, והם נישאו, וכנראה הנישואים כן עלו יפה מבחינת שני הצדדים, ואחר כך, אינני זוכרת בדיוק את נסיבות סיום הנישואים, אם היא הלכה לעולמה, אבל הוא נישא בפעם הרביעית, לאישה שקוראים לה יוכבת. יוכבת הייתה אישה שונה לגמרי מכל נשותיו הקודמות. היא הייתה בת של רב חשוב מאוד, הרב פילוסוף בסלוניקי, ותארי לך איזה אישיות הייתה לאיש הזה, שלמרות הרקורד הבעייתי ולמרות ההתאסלמות, הרב, אחד מגדולי רבני סלוניקי, מסילו את ביתו. ליוכבת היו תוכניות. יוכבת הייתה אישה בעלת יוזמה וחלום, והיא רצתה להמשיך את העולם ששבתאי צבי העניק לאנשי אדון, כלומר אלה שהיו הקרובים והחברים שלו, הרבנים פלורנטין ופילוסוף הלכו אחריו, וכל האצולה הרבנית של העיר הלכה אחריו. גם בזמן וגם בסלוניקי היו לו הרבה מאוד אוהדים, והיא נישאה לו בימיו האחרונים, היא הלכה, היא באה מאיזמיר או מסלוניקי, היא באה לאולצ'ין, ויחד עם אחיה יעקב, והיא חיה איתו שם, הם היו בני זוג, אבל כדרכו מימוש הנישואים לא צלח, היא מאוד אהבה אותו, והיא מאוד רצתה ללדת לו ילד. היא באה אליו, לשם, כשהוא ישב בכלא האוטומני, שהיה מאוד נוח ומסביר פנים יחסית לבתי כלא, הם חיו כאיש ואשתו, אבל כרגיל הנישואים לא מומשו. והיא תכננה איתו, עם בעלה, שבתאי צבי תוכנית, והיא ביקשה ממנו רשות, לנהוג במנהג ייבום. היא אמרה, כשאתה תלך לעולמך, אני רוצה ללדת ילד לך מבן משפחה, כמו שהולך מנהג הייבום. והוא הסכם. והיא ילדה לו ילד מאחיה, מהאח שלה, שזה כמובן לא פשט הייבום המקראי, אבל העיקרון הוא בן משפחה. נולד ילד בשם ברוכיה. ברוכיה הפך למנהיג אדונמה, כלומר הוא גדל. כל עוד הוא היה ילד, אחי יעקב קרידו היה המנהיג של אדונמה, ושם התחיל העניין של פריצת גבולות העריות. כלומר, הם המשיכו את הרעיון של חיים בלי חוק לפריצת גבולות גדרי העריות. ויוכבת הייתה אמא לבן מגילוי עריות, ו הבן כשגדל אמר, אם אני לא יכול להינשא כי אני בן של גילוי עריות ואין נישואים לילדי גילוי עריות, אז גם אף אחד אחר לא ינשא. לכן אני ינשא יוד נון סין א', כן? אף אחד אחר לא יהיה חלק בעולם הנישואים, כולנו נחיה כאחים ואחיות, ונעבור על חוקי העריות כביטוי למסורת המשיחית שאומרת שהמשיח ייוולד מגילוי עריות. עכשיו, יש מסורת שלמה במדרשים. כל, את יודעת, כמו בסיפור במחזה של צ'כוב. אם יש אקדח בשולחן, על השולחן או רובה במערכה הראשונה, הוא יירה במערכה השלישית. המדרשים עסקו בהרחבה בעולם המשיח, בדמות המשיח. הם בנו אותה בדמיונם עד אינסוף. הם טענו שהמשיח חייב להיוולד בגילוי עריות. למה? תחשבי רגע, איך מתחילה השושלת המשיחית שלנו? זוכרת? מניין בא המשיח? מבית דוד. איך התחיל בית דוד? בית דוד הוא משבט יהודה. איך התחיל יהודה? יהודה שכב עם תמר בבלי דעת ונולדו שני הילדים התאומים, פרץ וזרח. פרץ הוא אבי אבות אבותיו של דוד המלך. ומצד שני, דוד קשור לרות המואביה, שהיא שייכת למואב.
למואב,
שזה הבן של גילוי עריות של לוט ובנותיו. כלומר, כל המשפחה המשיחית שייכת לזרע של גילוי עריות. המדרש קרא לזה זרע אחר, זרע שבא ממקום אחר. כלומר, כדי לחרוג מגבולות שמיים וארץ, כדי להיות גם אדם וגם בן אלוהים, או מי שחי חיים נצחיים ומי שיכול להתגלות על האדמה, אתה צריך לבוא ממקום אחר, לא ממקום של החוק, ממקום של נורמה, ממקום של מנהג, אלא ממקום אחר, זרע אחר. התלמידה שלנו בחוג למחשבת ישראל, רות קרא איוונוב קניאל, כתבה ספר שלם מאוד מעניין על הנושא הזה, כדאי מאוד לקרוא.
היא גם משוררת.
היא משוררת, בחורה חשובה וחכמה שכתבה ספר מאוד יפה. כדאי לקרוא כדי להבין את ההשתלשלות המדויקת של הדברים במסורת הספרותית, וכמו שאני תמיד אומרת, הספרות מעצבת את ההיסטוריה. המדרשים על המשיח שנולד מגילוי עריות, הפכו להיות בתודעתה של יוכבת, שהייתה אישה מאוד משכילה ומנהיגה ובעלת רעיונות, ושבתאי צבי, שהיה בקיא מאוד בכל הספרות המדרשית והקבלית והיהודית, הם החליטו שהם יהיו אלה שיקחו על עצמם להיות זרע של גילוי הרי, שיעבירו את זה מהספרות לעולם. הוא נתן לה אישור ללדת ילד מאחיה, והילד הזה גדל, כמובן בסוד, זה לא היה נחלת ידיעת כולם, אבל יש לנו על זה, אני הבאתי בספרי את כל המסורות המתועדות ההיסטוריות על זה, והוא גדל והפך להיות מי שאמר, כולם עכשיו בגילוי עריות. כלומר, אנחנו פותחים קהילה שמעולם לא הייתה כמוה. חוקי העריות לא חלים עליה. את יכולה לתאר לך מה היה שם מבחינת סדום והמורה, אבל כאן אין לנו, למרבה הצער, תיעוד היסטורי, אני אינני קוראת טורקית, ולא ידוע לי אם יש... אם יש מסורות כתובות, יכול להיות שיש, ואני אינני יודעת, אבל עד איפה שידיעתי מגעת, אין מסורות מעבר למה שפרסם הרב אברהם דנון, כל מה שיש הבאתי, אבל מעבר לזה בהחלט ייתכן שיש ספרות טורקית שלמה שאני אינני מודעת לה, ויודעי טורקית מן הדין שיחפשו ויחקרו יותר, על מה היה בחוגי הדונמה במאה ה-18. כי שבתאי צבי הלך לעולמו ב-1676, הילד נולד ב-1677, הוא חי ופעל בסוף המאה ה-17, נאמר בגיל 20, לפני זה הוא לא יכול היה, והפעילות שלו הייתה בעיקרה בראשית המאה ה-18. באו שליחים לראות מה קורה בסלוניקי, באו שליחים לשמוע מה הולך באיזמיר. יהודים מאוד התעניינו לדעת. עכשיו, ברגע שהרבנים הבינו מה קורה, התחילו חרמות איומים. ובמקרה הזה בצדק גמור, כלומר, יש גבולות שאתה לא יכול לעבור עליהן. אתה לא יכול להיות חלק מהעם היהודי, גם במסווה מוסלמי, ולהגיד שאתה לא מקבל עליך את חוקי הנישואים. כי זה לא חשוב איזה יהודי אתה, אתה מקבל שגבר ואישה שחיים ביחד חייבים לחיות אחרי חופה וקידושים. הדונה הפרישו את עצמם מחוקי החופה והקידושים בגלל המסורת של גילוי עריות. ואז החרימו אותה.
כל הדונמי? כל הדונמי? כלומר, זה היה תפיסת עולם של הדונמי?
כן, כן. עכשיו, בפועל אין לי צל של מושג. אני משערת, כאן אני רק משערת. אני משערת שרוב הדונמי חיו כרגיל. כלומר, הם היו גברים ונשים שנישאו כרגיל בשידוכים וכן הלאה. אבל ביניהם היו כאלה ש... רצו לנסות את האפשרויות החדשות. אין לנו תיעוד היסטורי על זה, אנחנו רק יודעים מה כתוב, מה שיש זה חלקי, כלומר, אין לנו עדות אנתרופולוגית מבפנים מה היה שם. אז אני יודע, יש לנו עדויות כתובות מהחרמות, יש לנו עדויות מהכללים הכתובים של איך ראוי לנהוג, אבל עדות על הקהילה עצמה כקהילה חיה, אין לנו בשפה העברית או בלדינו, עד כמה שידיעתי מגעת, וכל מה שאנחנו יודעים מצוי בעבודות המחקר של השנים האחרונות, ובעבודות המחקר על הדונמה, ובשירות ובתשבחות של השבתאי. בכל אופן, מי שחושב שהיסטוריה יהודית היא לא מרתקת, הוא לא יודע מה זה היסטוריה יהודית. ההיסטוריה היהודית מרתקת, זה כמו סיפור בלתי.
היא לא רק מראה, היא מפתיעה.
היא מדהימה.
היא לא, שום דבר לא צפוי בה.
זה מה שאני אומרת. ספרות והיסטוריה זה שאתה אף פעם לא יודע מה מסתתר מאחורי הדלת. אין סוף דלתות של מאורעות היסטוריים מדהימים, של מציאות היסטורית מחרידה, שהיא תמיד הדלת שנפתחת למסלול המשיחי. כשאתה מתחיל במסלול המשיחי, אתה לא יודע איפה זה ייגמר. שבתאי צבי התחיל מתוך כוונות טובות, לייצג את המסורת המשיחית של הזוהר. הוא גמר בהתאסלמות כפויה, בהתאסלמות של אלפי יהודים, אנחנו מדברים על קהילות גדולות מאוד. וזה נגמר רע מאוד. בהנהגה של ברוכיה היו דברים מאוד קשים. כאמור, אני פירטתי את הכל בספרי, לא ניכנס לזה מחוסר.
לא ניכנס לזה. אבל אני רוצה לקחת ממך משהו מאוד חשוב בשיחה שלנו. פשוט אני חייבת, למרות שאין לנו חדשות ולא פרסומות, בכל זאת...
יש גבול, כן.
יש גבול, לא. אני הייתי יכולה להמשיך ללא גבול, שעל הקשר המופלא הזה, שהוא כל כך יהודי, בין הספרות להיסטוריה, ומשפט שלך שהספרות מעצבת את ההיסטוריה, לא פעם. זה בשבילי ממש חידוש. עכשיו, התיאור שלך את את הסיפור, את ההתפתחות של הסיפור המשיחי מהצד המיתי שלו ועד הצד ההיסטורי שלו ועד ההתגלמות בשבתאי צבי, פעם ראשונה שאני שומעת ומרגישה אמפתיה, כן, לדמות הזאת. בדרך כלל אני מרגישה, גם כשקראתי את גרשום שולם וכן הלאה, איזה סוג של אמביוולנטיות ותמיד מין יחסי דחייה, קירוב, קירוב דחייה, סקרנות ועוד דברים, אבל פה קיבלתי דמות אדם שיש לי אליה אמפתיה אחרי שיחה איתך, וכל המושג הזה של משיח שקר שאיתו גדלתי, ואם הזכירו אותו בשיעורי היסטוריה, זה היה בקונטקסט של משיח שקר וכו', אז עכשיו אני יכולה לשים את זה לגמרי בצד, ולהסתייחס אליו בדרך אחרת לגמרי, ואולי גם להבין משהו על יהדות הבלקן באופן אחר, וזה פתח פתח גדול.
אני מאוד שמחה, כי זו בדיוק הייתה כוונתי בכתיבת הספר הבשט ובני דורו. יש מילה יוונית נהדרת שקוראים לה אפוכה. המשמעות שלה זה השעיית שיפוט. כלומר, כולנו גדלנו על שיפוט נחרץ, מי הם הטובים ומי הם הרעים, מי הם החסידים ומי הם המתנגדים, מי הם הכופרים, הכל הבלים. צריך לפתוח את הכל מחדש. המתנגדים היו הרבה יותר גרועים מהחסידים. השבתאים היו הרבה יותר טובים מהרבנים שרדפו אותם. יש לנו הרבה ללמוד ולהבין ולטשטש את השיפוטים הנחרצים, ולהבין, ככל שאתה מבין את מוראות ההיסטוריה וזוועותיה ושקריה, ואת אי הצדק הנורא שהיה גלום בה ביחס ליהודים, אתה מבין את הצורך העמוק בפריצת הגבולות המיסטית והמיתית מול עולם שהיה גיהנום, העולם היה גיהנום לגביהם. לכן האפשרויות של החקירה המחשבתית, בגבולות החופש, בגבולות החוק, בגבולות האחריות המשותפת, מקבלים פנים חדשות לגמרי, כשאתה מבין את נקודת המוצא של אלה שעשו את זה, לא את אלה ששפטו אותם, אלא את נקודת המבט הפנימית של אלה שלקחו, את יודעת, שאת קוראת את השירות והתשבחות של השבתאים, אלפי שורות, אלפי עמודים, המילים חירות, אהבה, גן עדן חוזרות שם כל הזמן, הם היו מאושרים בבחירה שלהם, הם ראו עולם חדש, ושבתאי צבי אמר, אני מחייב אתכם לחיות על פי התורה הרגילה לגמרי, תורה דבריאה, כל עוד אני לא אגיד לכם אחרת. יום אחד בשנה אני מרשה לכם לעשות מעשה סמלי, כדי להראות שאנחנו בעולם חדש, התחיל העולם המשיחי. אני מרשה לכם לאכול חצי דובדובן בתשעה באב, כדי להגיד שהשכינה כבר קמה. תשעה באב זה יום צום, זה גם יום ההולדת שלו. הוא אמר, לכבודי, לכבוד יום הולדתי כמשיח, תאכלו חצי דובדובן, לא יותר. כל שאר היום תצומו, אבל אני רוצה לתת ביטוי סמלי לעובדה שיצאנו מתודעת גלות לתודעת גאולה. הגאולה בדרך. תחשבי איזה אופק של תקווה הוא פתח בפניהם. הוא לא רצה אנטינומיזם לשם אנטינומיזם, הוא לא רצה הפקרות. הוא רצה לברוא עולם חדש שיש בו חזון של תקווה, של אפשרות אחרת, של חלופה, של אלטרנטיבה. יש בזה משהו מרחיב דעת ומרחיב אופקים, גם עם הרעיון היפה.
משהו מנהל. זה משהו מאוד מנחם.
כן, אבל נסיים במשפט של קארל פופר. כל מי שרוצה לברוא גן עדן בעולם הזה, נגזר עליו להוביל את מאמיניו לגיהנום. וזה לצערנו נכון מאוד.
ואני רוצה לומר שמשום מה, בכל גן עדן יש נחש.
נכון, זה אותו דבר. למעשה זה אותו דבר, כן.
אז אני רוצה לשאול אותך באיזה שיר תרצי לסיים את השיחה המופלאה הזאת, שלפחות אותי, הספר שלך ועוד השיחה, הזיזו ממקום למקום.
יופי. הייתי רוצה איזשהו שיר על גן עדן.
שיר על גן עדן.
תודה רבה.
ואני מאוד מודה לך, זו הייתה שיחה שלישית שלנו, שמין הייתה מסע בין שלי זאת אומרת שלי איתך, ומאזינים שהצטרפו אלינו, והשיחה הזאת כמובן הופכת להיות סוג של פודקאסט, אפשר יהיה להזין לה עוד ועוד ועוד, ואני מודה לך מאוד רחל על המסע המופלא הזה, ועל ההיכרות הצנועה שלנו עם המשיח הבלתי צפוי. תודה רבה.
אני מודה לך מאוד חווה על הפתיחת הדרך הזו ולמסע המשותף שעשינו. תודה.
תודה רבה.
Ra 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 ri ra ra ri ra 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 ra